אנחנו ממשיכים בלימודנו בספר אורות, באורות ישראל. אנחנו בפרק ח' פסקה ב', עבודת השם. אני אקרא קצת איזה חצי פסקה ונחזור. עבודת השם נחלקת לשתי מערכות. המערכה האחת נובעת ממה שצריכה להיות מתגלה במעשים, אותה הכרה שהיא מוטבעת ומחויבת להיות קבועה בנפש האלוהית שבאדם, שמתוכה הוא מרגיש שהוא צריך לתת כבוד ליוצרו, להודות לו על טובו ולפאר שם תפארתו. כשאותה הכרה מתגלה במעשים, יוצאים על פיה מעשים דתיים מוגדרים ומפורטים ומחוזקים בקביעות ציבורית שווה. במערכה השנייה היא באה לא לבד להוציא אל הפועל את ההתגלות של כבוד השם מתעלה, כי אם להטבת החיים של הפרט ושל הכלל, ועל יסוד המצוות שהן מוגדרות בגדרים אלוהים בתורה הקדושה, העידה התורה והצוונו השם אלינו לעשות את כל החוקים האלה לטוב לנו, שאין ביסודן עבודה של טובה, ומכל מקום מוצדקה תהיה לנו, כי נשמור לעשות. שאותה הרגשה הכללית של הכרת כבוד השם על ידי החרדות אל דברו, ממילא היא מתגלה בעשיית מצוותיו. אז עד כאן ונסביר. בסדר? לאט לאט נחזור. עבודת השם נחלקת לשתי מערכות. אז אנחנו עוסקים בפסקה הזאת בעבודת השם. המערכה אחת היא נובעת, כן, ממה שצריכה להיות מתגלה במעשים, אותה הכרה שהיא מוטבעת ומחויבת להיות קבועה בנפש האלוהית שבאדם, שמתוכה הוא מרגיש שהוא צריך לתת כבוד ליוצרו, להודות לו על טובו ולפאר שם תפארתו. אז האדם מטבעו, בעצם זה שהוא נברא בצלם אלוהים, הוא מתעוררות אצלו בצורה מוטבעת, זה קבוע בנפש האלוהית שלו, שלושה דברים. א', שהוא צריך לתת כבוד ליוצרו, ב', להודות לו על טובו, ולפאר שם תפארתו. שלושה דברים שבהמשך אנחנו נראה שגם לגויים יש את זה, שלושת הדברים האלה. אבל בינתיים הרב פה עוסק בעם ישראל, כמו שאנחנו תכף נראה. לתת כבוד ליוצרו זה לכבד, כן, את כל מה שקשור לעבודת השם, לימוד התורה, לכבד את המקומות הקדושים וכו'. להודות לו על טובו, לאותו הודות זה לא רק לומר מודים אנחנו לך בתפילה, אלא ההודעה היא בקיום המצוות, כמו שעל זה בנוי ספר חובות הלבבות, שהתודה שאדם מודה להשם יתברך היא בעצם מניעה אותו לעשות מעשים, להתקדם בעבודת השם, כי השם עושה איתנו כל כך הרבה חסד וכו'. ולפאר שם תפארתו זה לספר על גדולתו, לספר על גדולתו בפה או בעצם החיים. לפאר שם תפארתו, לחיות חיים הרמוניים, אחדותיים. כשאותה הכרה מתגלה במעשים, יוצאים על פיה מעשים דתיים מוגדרים ומפורטים ומחוזקים בקביעות ציבורית שווה. כלומר, כשאדם הוא מכיר בכך שהוא צריך לתת כבוד ליוצרו, ההכרה הזאת היא יוצאים על פיה מעשים דתיים, כלומר המצוות. זה לא שההכרה היא יוצרת את המעשים, חס ושלום. מה שיוצר את המעשים זה ריבונו של עולם, הוא הגדיר לנו, הוא נתן לנו הדרכה אלוהית כיצד לעבוד את השם. אבל ההכרה הזאת היא כשהיא מתעוררת אצל האדם, הרצון לתת כבוד ליוצרו, אז הוא מקיים את ההדרכה האלוהית. כמו שאנחנו רואים שאצל אנשים שחסרה אצלהם ההכרה שהם צריכים לתת כבוד ליוצרם, אז הם לא מקיימים מצוות, או מקיימים את זה צורה מאוד חלקית וכו'. בסדר? זאת אומרת, זה תנאי לקיום עבודת השם. אז יוצאים על פיה מסיעים דתיים מוגדרים ופורטים, זה יכול להיות תפילה, קורבנות, בניין של בתי כנסת או בית המקדש, כל מיני צורות פולחן כאלה, סוגי מצוות מסוימים, ומחוזקים בקביעות ציבורית שווה, שכל העם אוחז אותם, דבק בהם. זה מערכה אחת של עבודת השם. והמערכה השנייה, שמה, כן? עוד פעם, שאדם הוא מרגיש ככה. אדם יש לו הכרה קבועה בנפש האלוהית שלו, שאמורה להיות, בסדר? יכול גם אותה להרוס. התרבות יכולה גם אותה לטשטש. אבל באופן כללי, אדם בריא בנפשו, הוא מרגיש שהוא צריך לתת כבוד ליוצרו, להודות על טובו, ולפאר שם תפארתו. בסדר? שאפשר את הכל לכלול בכבוד השם. הרב כולל את זה בהמשך, במילה כבוד השם. לכן נדבקתי לכבוד השם, בסדר? אבל זה שלושה הדברים שהם קרובים זה לזה. מכל מקום, בוא נגיד ככה, מה שמאחד ביניהם זה שהם אנושיים. זאת אומרת, זה התעוררות מלמטה למעלה. זה היחס של האדם כלפי הגודל האלוהי, הטוב האלוהי. אז הוא מתעורר לעשות כל מיני דברים, מצוות, להתפלל. זה גם אצל הגויים שייך, נכון? תכף נראה. עכשיו, החידוש של הפסקה זה דווקא המערכה השנייה, מה שעכשיו אנחנו הולכים לדבר עליו. המערכה השנייה היא באה לא לבד להוציא אל הפועל את ההתגלות של כבוד השם, התעלה, הנה אתה רואה, מגדיר את זה בתור כבוד השם, מה שדיברנו עד עכשיו, כי אם להטבת החיים של הפרט ושל הכלל. זאת אומרת, הרי אמרנו שעבודת השם נחלקת לשתי מערכות, אז המערכה השנייה היא באה לעשות את החיים טובים. מה זה טובים? שאדם הוא חי חיים אלוהים. הסדרים שהוא מונה על פיהם הם לא דרכי תהייה ותעייה ודרכי עקלתון ודעות נפסדות, אלא החיים שלו הם טובים. כל אדם שהוא חזר בתשובה הוא בוודאי מרגיש שהחיים שלו הם מאוד השתפרו. זה קרה לכם פעם? מה? קרה לכם, יפה, אתם רואים. וגם כלל ישראל, כאשר הוא אוחז בדבקות בדרכי השם, בדרכי המשפט העברי למשל, סידור החברה, בדרכים של הדרכה פוליטית כמו שהתורה מדריכה, אז זה מציל אותנו מהרבה טעויות ונותן לנו חיים מאוד שלמים ומאוד אלוהים ומאוד מוסריים ומאוד הרמונים, משהו ששווה למסור עליו את הנפש. יש לנו איזה מין שאיפה אינסופית לראות את העולם במצב הזה מסודר על פי אור השם, שאור השם הוא מאיר את מחשכי החיים. זה קשור לסגולת ישראל. הרי הפרק שלנו עוסק בסגולת ישראל. דווקא סגולת ישראל היא מבקשת וגם ביכולתה להופיע חיים אלוהים בארץ, פה, וגם בצורה חברתית, כללית, לא רק חיי פרט. אז זה המערכה השנייה. על יסוד המצוות שהן מוגדרות בגדרים אלוהים בתורה הקדושה, העידה התורה, ויצוונו השם אלוהינו לעשות את כל החוקים האלה לטוב לנו. זה? מה? איפה הפסוק? בוא נראה בסוף. כתוב פרק ח' סגולת ישראל. חושב שאני זוכר את כל פסוק איפה הוא נמצא. זה בחומש, אבל איפה זה? דברים בה. יפה. ויצוונו השם אלוהינו לעשות את כל החוקים האלו. למה? לטוב לנו. זה בשביל שיהיה לנו טוב. זה לא רק בשביל שיהיה לנו טוב. כן? קודם כל אנחנו עושים את זה כי זה רצון השם. זה מאוד מסוכן לעבוד את השם בשביל שיהיה לי טוב. כי בעצם אתה עובד קצת גם את עצמך. אלא אתה עובד את השם כי השם ציווה. ומכל מקום זה גם טוב גדול. זה באמת טוב. זה טובה, זה עבודה. איך אומר? שם ביסודן עבודה של טובה. החיים הם נהיים כאלה מתוקים. זה ממש גן עדן עלי אדמות. בעצם גן עדן הוא כאן. אבל אתה צריך לגלות את זה. גם ברמת הפרט, שזה יותר קל, אבל ברמת החברה גם, שזה כבר עבודה של כל החיים, להביא את העולם לגן עדן, להיות גן עדן. איך? כי זה, איך זה גן עדן? גן עדן זה מלשון עדינות. עדינות זה חיים עדינים, נעימים, מתוקים, מוסריים. של דבקות והתלהבות ואש בוערת באהבת השם. זה מה שאנחנו כל כך מייחלים אליו. והחברה היא מוסרית. כל הסירחון והזוהמה הם בכלל לא קיימים. הכל כל כך הרמוני ואלוהי. אז אחרי, אז אמרנו שהמערכה השנייה היא דווקא ויצוונו השם אלינו לעשות את כל החוקים האלה לטוב לנו, זה שיהיה לנו טוב. אפילו העונש שהשם נותן לנו, הרי התורה היא מלאה עונשים, נכון? יש מלא עונשים, מות יומת וכו'. מה?
זה הברכה והקללה.
הברכה והקללה, זה גם לטוב לנו. גם זה לטוב, ככה אומר הר"ן בדרשות הר"ן, דרשה י', שגם הענישה היא חסד אדיר. זה נראה לך שזה מידת הדין, זה ממותק בחסדים גדולים. בגלל שאדם באים עליו יסורים, היסורים הם ממיני התיקון. כלומר, הקדוש ברוך הוא מדבר איתך דרך היסורים ואומר לך, תשמע, את הנקודה הזאת אתה צריך לתקן. אז אם הוא היה משאיר אותנו בחסרונותינו, אז היינו ככה קלים ועובדים מן העולם, מלאים חסרונות. אבל בגלל שהוא כל הזמן דוחף אותנו להתקדם, אז לפעמים הוא גם מאותת לנו, הנקודה הזאת עדיין לא שלמה אצלך, לכן באו לך יסורים דווקא מהסוג הזה, נמצא שזה חסד אדיר יסורים. זה ממש שמחה גדולה שאדם יודע מה לתקן, נכון? זה ממש, אם אדם הוא חי בעולם ולא, כמו ילד, לא אכפת להורים ממנו, אני הולך בן כמה אתה? 14, אני הולך לפאב, תלך, מה אכפת ממך? תלך. מה? יש דברים כאלה. אבל אם ילד מאוד חשוב להורים שלו, איפה הוא נמצא, מה הוא עושה, מי מסתובב, כן? וגם לפעמים אפילו נותנים לו עונש. זה בגלל שאבא הוא נקמן, הוא מלא מידת הכעס. לא, הוא אוהב את הבן שלו, אז הוא רוצה ליישר אותו. כאשר ייישר איש, אביו את בנו, השם אלוהיך, מי ישריך? נכון? חוסך שבטו, שונא בנו. זה לא הכוונה שאדם הוא צריך להחטיף מכות לבן שלו, חס ושלום. אלא הכוונה שהוא צריך לפעמים גם כן להתנהל איתו בגבולות, בשבט. בסדר? לא, אחרת לא אכפת לו ממנו. זה הפקרות גדולה. הרבה אנשים שהגיעו למוסדות גמילה, ונוער בסיכון וכולי, אומרים, היו חסר לנו שני דברים. היה לי פה מישהו שלמד איתי והוא עבד במקום הזה. הוא אמר, כולם אומרים אותו דבר. היו חסרים לנו שני דברים. נתנו לנו לעשות הכל. היו חסר לנו אהבה וגבולות. להורים שלנו פשוט לא היה אכפת מאיתנו. אז הגענו לאן שהגענו. בסדר? מכל מקום, אוקיי, אז אנחנו עוזרים לעניינים. מה? סירחון זה שזה ריח לא טוב. אוקיי. אבל זה אלגוריה. לעולם מושחת. אז מכל מקום, אז המצוות הן טובה לנו. ומכל מקום, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות. שאותה הרגשה כללית של הכרת כבוד השם על ידי החרדות אל דברו, ממילא היא מתגלה בעשיית מצוותיו. כלומר, אף על פי שזה טוב לנו, זה מאוד טוב לנו לקיים את המצוות, אבל אנחנו חוזרים למערכה הראשונה, שאנחנו לא עושים את זה רק בגלל שזה טוב לנו, יש לנו חרדות אל דברו, הכרת התודה, הרצון לפאר את שם יוצרנו, לתת כבוד לשמו וכו'. בסדר? אז יש שתי מערכות. עכשיו, תשימו לב, מפה אנחנו מתחילים להעמיק עוד יותר. גם להעמים שדבר השם לא נגלה להם, לעניין חוקים ומשפטים מעשיים, שהוא דבר מיוחד לישראל, אפשר שתתכונן אצלם צורת דת שיש בה גם כן הבאה של קדושה. בסדרי עבודה, על פי ההרגשה הטהורה, של הכרת כבוד השם, שתצא לפועל על ידי מעשים כאלה, שלפי מצב הנפש שלהם, יש בהם יחס וסמך לאותה הכרה. כלומר, העמים, הגויים, שדבר השם לא נגלה להם, כן, לא היה להם מעמד הר סיני, ולא הנבואה של האספקלריה המאירה של משה, ולא החוקים ומשפטים מעשיים. בכל מקרה, אבל היחס שלהם אל האלוהות, היא יוצרת אצלהם איזו צורת דת, שיש בה גם כן הבאה של קדושה, גם בדתות אחרות, יש ברכת המזון, סוג כזה של ברכת המזון, וגם שם יש תפילה ופולחן בכל מיני אופנים. לפעמים זה פולחן של עבודה זרה, אבל מכל מקום זה בא מאותו מקום בנפש של הרצון הפולחני, הרצון לעבוד את האלוהות. זה לפעמים מופיע בצורה קריקטורית כזאת של עבודה זרה או המצאה של דתות אנושיות, אבל סוף סוף הצד האנושי, התגובה האנושית אל הרוממות האלוהית, היא מופיעה גם אצלם. כן, רצית לשאול של אדו. בגלל שהם ממציאים חוקים שלא מתאימים להם. אנחנו לא בעד שהם ימציאו חוקים, אבל בעד שיקיימו שבע מצוות בנוח. מכל מקום, הנקודה הזאת האנושית של הרצון להתייחס אל האלוהות, היא קיימת גם אצל הגויים. זה רואים את זה בכל העמים. כן.
שתי מערכות.
כן.
הבית זה אותו דבר.
לא, בגלל שהמערכה השנייה, המערכה הראשונה היא אנושית. המערכה השנייה היא אלוהית. המערכה הראשונה שהיא אנושית, זה קיים גם אצל הדתות האחרות. הם מתייחסים אל האלוהות על ידי כמה תפילות ביום, על ידי השתחוויה במקומות המקודשים שהם המציאו שהם מקודשים, על ידי עבודת האליל שלהם, או כל מיני תקסים כאלה. וממש, לפעמים יכול להיות גם סגפנות, כל מיני, ממש מוסרים על זה גם את הנפש לפעמים. ברצינות גדולה הם עושים את זה. האדוקים שם. ברור? אבל הצד השני שהוא דווקא אלוהי, שזה אין להם. כי הם לא שמו את דבר השם. לכן אין להם מערכת של חוקים שהופכים את החברה לטובה, את העולם הזה לגן עדן. לא, המערכת השנייה זה לא מאיתנו. המערכת השנייה היא אלוהית. לכן הרב אומר, גם להאמין שדבר השם לא נגלה עליהם, אבל לנו שהוא כן נגלה, תכף תראה. אמנם, הנה בוא נמשיך את התראה, אמנם אותו חלק העבודה המיוחד בתעודתו הטובה לקונן בפועל את חפץ השם בעולמו, הוא סגולה מיוחדת לישראל. ועל זה נאמר, ונפלנו אני ועמך. הוא מגיע דבריו ליעקב, לא עשה כן לכל גוי, ומשפטים בל ידעו. נפלנו אני ועמך, זה מה שמשה רבנו ביקש. נפלנו מלשון הפליה, שמשה רבנו ביקש שלא תשרה שכינה על עובדי כוכבים. הוא מגיד דבריו ליעקב, לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעו. אז החלק המשפטי דווקא, אז בואו נמשיך רגע. אבל כן, יש לצד המשפטי שבתורה, שהוא בוודאי בא לתיקון העולם בפועל, יחס מיוחד לישראל דווקא. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ולא לפני אומות העולם. כלומר, כל הצד המשפטי, שור שנגח את הפרה ונמצא הוא ברא בצידה, כל הבבא קמא, בבא מציע, בבא בתרא, סנהדרין וכדומה, כל מה שיש לנו משפט עברי, אין את זה אצל הגויים. המשפט העברי הוא דווקא מבטא את גילוי הקודש בארץ, את גילוי הקודש בחיים החברתיים, בחיי העולם הזה. וזה קודש קודשים הדבר הזה, וזה אין אצל הגויים. אצלהם הרוחניות היא תמיד מנותקת מהעולם הזה, אז זה קלקול גדול. לכן דווקא חיים טובים, חיים של סדרים אלוהים, זה לא קיים שם. יש שם פולחן דתי, כן, אבל חיים אלוקיים, זה שייך לסגולה הישראלית, ליכולת לחיות חיים ארציים על פי הקודש. עכשיו כתוב, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני אומות העולם. זה בגיטין כתוב ש אני אקריא לכם גמרא מגיטין פ"ח. כתוב, היה רבי טרפון אומר, כל מקום שאתה מוצא אגרויות של עובדי כוכבים, אגרויות הכוונה בתי דינים, בתי משפט, אף על פי שדיניהם כדיני ישראל, הם פוסקים בדיוק אותו דבר, נגיד שזה בדיוק אותו דין, אי אתה רשאי להזדקק להם, שנאמר, ואלה משפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים. למה? א', הם לא קיבלו הדרכה אלוהית לחיות חיי קודש בארץ. יש מי שנוסע בשלוש, אולי תיסע בשלוש. לא אני, רב יואב. שח לא אסמס. טוב, מה שאתה רוצה. בכל מקרה, אז תשים לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים. המניע שלהם, קודם כל, הרב כותב שהוא נקמה, הרבה פעמים. המניע שלהם למשפט הוא לא מניע של חינוך, או מניע של תיקון החברה, או מניע של כפרה על האדם, על מעשיו, או רצון להיטיב את החיים על ידי מיגור הרע. אלא המניע שלהם הרבה פעמים הוא נקמה. וגם צריך לדעת שהמוסר של אומות, של האומות, היום, מערכת המשפט, המוסר שלהם הוא תועלתוני. כלומר, כל תרבות המערב היא בערך צועדת על פי מוסר תועלתוני של כמה וכמה פילוסופים, הובס, יום, לוק וסמית. זה פילוסופים תועלתניים. הכוונה, אני לא אגנוב ממך ואתה לא תגנוב ממני, כי אם כולם יגנבו איך נחיה? אינטרסנטי. זה תועלתני, זה לא... הובס אמר, אדם לאדם זאב. הסיבה שאדם הוא לא יגנוב, או לא ירצח, כי אז החברה אפשר יהיה לחיות פה, כולם יהיו חברה של גנבים, זה לא טוב לאף אחד. אז בואו לא נהיה גנבים, זה ממש, ממש עמוק, כן? יש ספר החירות של סמית. אז הוא אומר שמה שזה, בוא נגיד ככה, אבן היסוד של כל המשפט המערבי היום. הוא אומר, אתה תעשה כרוחך. כל מה שאתה רוצה תעשה, כל עוד אתה לא פוגע ומפריע לזולת. זה תועלתני, בסדר? זה לא עמוק בכלל. רוסו גם כן הוא דיבר על אמנה חברתית כזאת. של, אנחנו חברת אחריות גדולה, לא נפגע אחד בשני, ננסה לחיות פה ב... זה מאוד, זה לא מה שהתורה מדברת. התורה היא מדברת היא להופיע את, 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 את ריבונו של עולם בתחתיות ארץ, לקדש את השם בארץ, בסדרים חברתיים, על ידי שאנחנו בכל חיי העולם הזה מתנהלים על פי הדרכה אלוהית, על פי מוסר, לא נמוך כזה תועלתני. טוב, לא יגנוב, כי אם כולם יהיו גנבים. אני בטוח שגנב אמיתי זה ממש לא מדגדג אותו המשפט הזה. אם כולם יהיו גנבים, שיהיו גנבים, מה אכפת לי? העיקר שאני אעשיר, הגנב יחשוב, נכון? אלא למה לא תגנוב? כי אתה ירא את השם. איך אמר אברהם אבינו? רק אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. מקום שהוא בלי יראת אלוהים, זה לא משנה אם זה ארץ מצרים, או שזה מקום העבודה שלך. אם אין בו יראת אלוהים, הכל שם הוא יהיה נמוך. למה שלא יהיה נמוך בעצם? הרי אדם הוא לא ירא מהשם. אדם לאדם זאב. בסדר? אז הוא לא מעניין אותו מה הובס אמר. זה לא כל כך... אדם לא יעמוד בניסיון כבד מהמוסר המערבי הזה. יעמוד בניסיון קל אולי. בסדר? אבל ברוח שאינה מצויה, הוא יתלש. כי אין לזה שורשים עמוקיים למוסר התועלתני הזה. אז זה שייך דווקא לסגולה הישראלית, היסודות המשפט. אז פעם, העברתי פה שיעור בכיתת אמונה, גם כן על המשפט העברי. אז אמרתי דברים דומים למה שאני אומר עכשיו, שהמוסר הגוי הוא בנוי על נקמה הרבה פעמים. כלומר, אתה גנבת מישהו, אז אנחנו עכשיו נראה לך. וגם המוסר הוא בנוי על תועלתניות, המשפט שם, כן? זה לא בנוי על חוקים אלוהיים. אז ניגש אליי שופט אחרי השיעור הזה. שופט, ישב פה בכיתה, פה שופט, ושמע את השיעור. והוא ניגש אליי אחרי זה ולדבר איתי. אז הוא אמר לי, תשמע, היום הרבה מחוקי התורה הם כבר מופיעים בבית המשפט האזרחי, מה שיש היום במדינת ישראל. חוץ מבתי הדינים. ולא הכל בנוי על נקמה וכו' וכו'. מה אתם אומרים מה שהוא אמר? אני אגיד לכם מה אני אומר. אתם יודעים מה? זה לא חבר. אז אני אגיד לכם מה, לא מה אני אומר, מה שולחן ערוך אומר. היום, המשפט בבית המשפט האזרחי, הרב צבי יהודה, הוא אמר, מדינת ישראל היא קודש קודשים, אבל יש בה כמה דברים שהם חילול השם נורא. אחד מהם זה בית המשפט. כי הוא בנוי על החוק העות'מאני אנגלי. זה לא בנוי על חוקי התורה. הרב עוזיאל, הוא היה הרב הראשי, הראשון לציון, כשהחליטו פה בארץ לעשות משפט כזה על פי חוקי הגויים, הטורקי, העות'מאני, אז הוא התחיל לפקוד. לא יודע, הוא שהתעלף, אני כבר לא זוכר, הוא לקח את זה מאוד קשה. מה זה? הוא אמר, 3,300 שנה אנחנו לומדים משפט. אנחנו צריכים ללמוד מהטורקים משפט? זה חוקים אנושיים. רואים את זה היום. סתם משפט שכולם מכירים, נשיא קצב, שמעתם עליו פעם? שפטו אותו שתי נשים וגוי. לא על פי עדים, אלא על פי עדות של הזאתי שטבע אותו. במשפט של התורה זה לא היה מתחיל בכלל, לא היה שם משפט. הרי על פי שני עדים יקום דבר, נכון? נכון? פי שניים או שלושה עדים יקום דבר. היום מוציאים המון אחד מהשני על פי עד אחד, או על פי עד מדינה. עד מדינה זה עד שהוא יש לו אינטרס להעיד. כל הדברים האלה הם לא מתחילים על פי משפט התורה, אתם מבינים? אז זה מאוד בעייתי. גם השופטים הם לא שופטים על פי חוקים אלוהים, אלא על פי הלב שלהם. בסדר? כתוב, חושן משפט, כבב, יחוד דיינים. אז אני עונה עכשיו לשופט הזה מה שהוא אמר לי. כתוב, אסור לדון בפני דייני עקום. ובהרכאות שלהם. אפילו בדין שדנים כדיני ישראל. זאת אומרת, אסור לך לדון בפני דיינים גויים. ובהרכאות שלהם. ההרכאות שלהם הכוונה בצורת המשפט שלהם. הרכאות גויים זה לא משנה גם אם השופט הוא יהודי. היום בית המשפט פה זה נקרא הרכאות גויים. יש איסור לאדם ירא שמיים, או לכל אדם האמת מישראל, ללכת ולהישפט שם. זה חילול השם נורא הדבר.
רגע, אבל איך עושים את זה טכני?
איך עושים את זה טכני? יש בתי דין, רבנים, שעוסקים בממונות.
הם מתעסקים גם בפלילים?
אז זהו, בפלילים זה בעייתי כי עדיין לא. אבל בעזרת השם גם התעסקו לעתיד בפלילים, אבל עצם זה שהמשפט בארץ הוא הוגדר ככה בצורה כזאת בעייתי. אז מה יעשה אדם שהוא רוצה לתבוע מישהו ומישהו הזה לא רוצה לבוא איתו לבית דין רבני? אז הוא יכול לקבל אישור מהבית דין הרבני, אז הוא חייב להיות נידון שם. בסדר, זה המשך, המשך ההלכות פה. אין לו ברירה, הוא אנוס, הוא חייב להציל את ממונו, כל מיני דברים כאלה. אבל באופן פשוט, מבחינה כללית, זה חילול השם, לדון בהרכאות גויים. אני אקל לכם דברים שכתב... בסדר, אתם מבינים איך זה קשור לפסקה שלנו? הפסקה שלנו היא באה להגיד, יש הצורה השנייה שהיא באה להפוך את החיים לטובים, לאלוהים, זה אין בדתות אחרות, והיא דווקא מתבטאת יותר על ידי המשפט. אבל אם המשפט הוא לא... לא ככה, אז זה בעייתי. יש היום הרבה שחיתות במקום הצדק שם הרשע. זה צריך לדעת. אני אקריא לכם דברים שכתב הרב עובדיה יוסף, שהשם ישלח לו רפואה שלמה מן השמיים, ושיהיו הדברים האלה גם לרפואתו. אז שאלו אותו שאלה, שאני לא אכנס פה להכל, לא משנה, שבמשפט האזרחי זה דין אחד, במשפט של התורה אבל יוצא דין אחר. האם מותר לאדם להישפט או ללכת על פי המשפט האזרחי? כן? ופה דיני ירושה, לא, אני לא רוצה להיכנס לזה, יש פה הרבה מושגים, אני מעדיף לרחף מעל זה, בסדר? אני תולש מה שלענייני, זה קשור לדינה דמלכות הדינה. מה זה דינה דמלכות הדינה? הכוונה שהמלכות, השלטון, יש לו תוקף. יש לזה כל מיני גדרים, אתה יש לו תוקף, כאילו, זה גם מלכות של גויים, אם אנחנו אצל הגויים, אז זה לעניין חוקי המדינה, חוקי הכנסת, יש גם מושג של תקנות הציבור, זה הרבה מושגים מורכבים, בסדר? אבל מכל מקום, שאלו אותו, אז אני פה תולש דברים שהוא כתב, הוא מביא מה שקשור לענייננו. הוא אומר, הוא מביא פה מהרשב"א. אגב, זה נמצא, מי שרצה לראות את זה, זה נמצא בחווה דעת, סימן סמך ה'. בסדר? זה חלק ד' של חווה דעת. אז זה כתוב, תבואים פה מהרשב"א, ששאלו אותו כבר בימי הרשב"א, על... על מישהי שמתה ביתו הנשואה, והוא טבע את חתנו בהרחאות, הרחאות גויים, להחזיר לו את הנדוניה של ביתו. נדוניה זה כסף שהאבא משלם וכו'. לא. כן, אז יש לו טענה שבדיני הקום, בדיני הקום זה היה נהוג ככה, בדיני ישראל זה לא נהוג. בסדר? כי בדיני ישראל, הבעל הוא יורש את אשתו, אבל בדיני הקום, ככה זה נוהגים, שהנדוניה חוזרת לאבא. בסדר? אז הוא אומר, וישיב, זה מה שהרשב"א, הוא אומר, חלילה לנהוג כמשפטי הגויים, אפילו שני הצדדים מסכימים לכך, שהרי על זה, זאת אומרת, אפילו האבא והבעל יסכימו לזה, אסור, שהרי על זה הזהירה התורה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ולא לפני עובדי כוכבים ומזלות. וכל הסומך לומר שהדבר מותר, משום דקאים על הנדינה דמלכות הדינה, שיש גם אנשים, בעצם זה מה שהשופט הזה אמר לי. הרי הוא טועה, וגזלן הוא. למה הוא גזלן? בגלל שהוא מוציא ממון שלא כדין. בסדר? אם השופט הוא מוציא ממון, על פי מה שבחוקות הגויים נחשב עדות, ובדיני ישראל זה לא נחשב עדות, זה לא מתחיל אפילו, אז זה גזל. כי הוא גורם לאנשים להוציא ממון שלא כדין. ואפילו אם קדש אישה בכסף הזה, אדם הוא זכה עכשיו בדיני, בהרחאות גויים עם הכסף הזה, הוא מקדש בכסף הזה אישה, היא אינה מקודשת. כי זה כסף של גזלנות, ואין מקדשים אישה בכסף גזול. זה מורכב ביותר. וחס וחלילה לעם קדוש ללכת בדרכי הגויים ומשפטיהם, ועושה אלה מפיל חומות התורה והדת. אתם מבינים, כל מה שרב קוק מדבר עליו, שהחיים הם גם טובים. החוקים המשפטיים האלה לטוב לנו, זה גם לא מתקיים אם יש ערכאות גויים. כי מערכת השלטונית היא לא מופיעה את דבר השם. המערכת המשפטית, סליחה. בסדר? ברור? ועתה אם יוסיפו לחתו לעקור דיני נחלות של תורתנו הקדושה ולסמוך על משענת קנה רצוץ בטענה זו, הרי הם כאילו עוקרים כל דיני התורה השלמה. לאמור, מה לנו לספרי הקודש שחיברו לנו רבנו הקדוש ולאחריו רבותינו המוראים רבינה ורבשי וילמדו את בניהם דיני העקום ויבנו להם במות בבדי מדרשי העקום, כן, באקדמיה. חלילה לא תהיה כזאת בישראל, פתח גור התורה סק עליהם. ברור? הוא ממשיך פה, לא אומרים הדינה דמלכות הדינה אלא בדבר שיש בו הנאה למלך, או שהוא על כל פנים לתקנת בני המדינה, אבל לא שידונו בדיני הקום, שאם כן בטלו כל דיני ישראל. על חוקים של הכנסת אתה יכול להגיד דינה דמלכות הדינה בחלק מהדברים שהם לא סותרים את חוקי התורה וכו'. בסדר? ברור. גם לזה יש, או לתקנות הקהל. האם אפשר להתייחס לתקנות הקהל? תקנות הקהל זה מורכב. לא משנה, טוב, זה גם חכמי ישראל הם קובעים תקנות הקהל, אז זה מורכב, אני לא נכנס לזה, זה נושא מורכב, בסדר? בכל מקרה, מה ש... אומר ככה, טוב, זה ממשיך פה, מביא פה כל מיני מקורות, אני אקריא לכם עוד פה קצת דברים. אומר, הרמב"ם כתב בהלכות סנהדרין הלכה ז', כל אדם בדייני הקום, שזה לא משנה, זה דיני הקום, זה אותו דבר, כי הרעיון הוא זה ערכאות גויים, זה צורת זה יכול להיות גם דיני ישראל, שופט ישראלי, זה לא משנה, אבל ובערכאות שלהם, הוא אומר פה, כל אדם בדייני הקום וערכאות שלהם, אף על פי שהיו דיניהם, כי דיני ישראל הרי זה רשע, הוא חילו חירף וגידף והרים יד בתורת משה רבנו שנאמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים ומזלות. ברור? זה עוד, יש פה מלא דברים. הוא אומר ככה, לכן איסור חמור, אני מסכם, ככה הוא מסכם את כל ההלכה. על לגבי השאלה ששאלו אותו. לכן איסור חמור הוא להתדיין בכל הדינים האלה בפני הערכאות ששופטים לפי חוקות הגויים, אשר עליהם נאמר ומשפטים בעל ידעום. ואין כל הבדל בזה בין כשהשופטים גויים ובין כשהשופטים יהודים מדענים על פי חוקות הגויים, שלא כדין התורה. ברור? יפה, יש מי שירצה עוד להרחיב על זה בתחומים, חלק ג' בעמוד 239, יש מאמר של הרב אברום, הרב אברהם שפירא, וגם של הרב מרדכי אליהו על העניינים האלה. בסדר? אז מי שירצה להרחיב על זה, אז יכול לראות שם. בכל מקרה, אז אני אמשיך. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים ומזלות, כי כדי להמשיך את גילוי הטוב האלוהי הכללי הקיים והנצחי במעטה המעשי של סדרי החיים המוגבלים, צריך דווקא כוחה של הנבואה השלמה שנתייחדה לישראל באדון הנביאים עליו השלום, שנגלה דבר השם לו פל פל. זאת אומרת, בשביל להמשיך את גילוי הטוב האלוהי הכללי בארץ במעטה מעשי, לא רק פולחן מנותק מהחיים הארציים כמו שיש גם בדתות אחרות, אלא להופיע את דבר השם בחיי שלטון, בתחכים בין אדם לשכן שלו, בכל מיני מחלוקות חברתיות וכולי, צריך דווקא כוחה של הנבואה השלמה. מה זה נבואה השלמה? זה נבואת משה. זה, איך כתוב בתורה? זה הדבר אשר ציווה השם. זה בהיר. זה ולא אחר. אבל שאר הנביאים, הם לא נתנבאו באספקלריה המהירה, אלא באספקלריה שאינה מצוחצחת. לכן כתוב, כה אמר השם. נכון? זה ביטוי שחוזר עצמו הרבה בנביאים. כה ומשלים וחלומות וכו'. זה דברים מוסריים גדולים. זה דרשות על צדק חברתי וכו'. אבל זה לא נבואה הלכתית. זה לא מחייב את האדם בסדרים ארציים או במצוות. אנחנו לא מחויבים במצוות מהנביאים, נכון? רק מנבואה הלכתית של משה רבנו. או אם כבר אנחנו מחויבים, זה מצוות שהן כמו מצוות דרבנן, יש ישעיהו, כל מיני דברים כאלה וכו'. ומכל מקום, רק משה רבנו, אדון הנביאים, שנגלה דבר השם לא פה אל פה, שהנבואה שלו היא בהירה והיא מחייבת אותנו בצורה נצחית, רק היא יכולה להפוך את החיים לטובים, לטובה לנו, כמו שכתוב, ויצוונו השם אלינו לעשות את כל החוקים האלה לטוב לנו. אם אתם רוצים, יש עוד הרחבה של הנושא הזה בישראל ותחייתו ג', שגם שם הרב דן על המשפט העברי, ולעומת שם על הנצרות שהיא נטשה את המשפט, וגם שם הוא חוזר למשה רבנו, ושם כתוב, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, כי יהיה להם דבר בא אליי ושפטתי בין איש ובין רעהו והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. שהמשפט העברי הוא דרישת השם בארץ. בסדר? טוב, אני חייב לעצור. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן.